ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב, עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04, 500 ימים ישראל נלחמת במספר חזיתות, 73 חטופים עדיין ממתינים שיצילו אותם, שיוציאו אותם מהתופת, והם אפילו לא יודעים שהם תלויים באישים אמריקנים ובראשם הנשיא טראמפ ושליחו ויטקוף כדי שיתחילו להוציא את הראש מהחשיכה. הגברים הצעירים כבולים בשלשלאות, מעונים ומורעבים, מן הסתם ממלמלים בשקט הצילו, האם המדינה שכחה אותנו? ישראל 2025, תמונת מצב אחרי 500 ימים. ישראל מתכננת את השלב השני במלחמה הלא נגמרת בעזה. האם הפעם זה ייגמר בחיבוש הרצועה? השותף הבכיר בצלאל סמוטריץ' לפחות היה רוצה שכך יהיה. חמאס עוד לא הובס אחרי 500 ימים. אחרי אסון 7 באוקטובר היינו צריכים להיות במקום שונה בתכלית. אבל ישראל עדיין לא הניחה תחקירים חשובים על השולחן. ישראל עוד לא מבינה איך ייראה היום שאחרי. ישראל עוד לא הגיע למסקנה על ועדת חקירה ממלכתית. זה ככל הנראה לא יקרה, לא בקדנציה הזאת. מתחמקים מהכרעה בנושא ומתעלמים מרצון גורף של הציבור. 53,000 מפונים מיישובי העוטף חזרו כבר לבתיהם. מנהלת תקומה הוציאה 7 מיליארד שקלים בשנה החולפת. תקציב השיקום הפיזי עומד על 1.5 מיליארד שקלים. בקיבוצים הסמוכים לגדר, הבתים בשכונות שנהרסו ונשרפו, להם עוד אין תקומה. בצפון התמונה עוד יותר קשה, מטולה, מנרה, קיבוצי האזור היפה שנפגע כל כך קשה, קריית שמונה, בתים שאי אפשר עדיין לחזור עליהם. ענף התיירות שנפגע קשה, פרויקטור הולך ומגיע שר, ייקח שנים להשתקם. כך סיכמה אתמול את תמונת המצב הפרטית שלה, אביטל דקל חן, שקיבלה את סגי אהובה בחזרה.
אחרי 498 ימים בשבי החמאס, הוא כאן, עומד על הרגליים עם חיוך ענק ושמחה בלב. למרות שכלפי חוץ תפקדתי, שמרתי על העסק ובעיקר שמרתי על הבנות שלנו. החודשים ארוכים הרגשתי שאני עדיין סגורה בממד בניר עוז ורק מחכה שסגי יבוא להוציא אותי משם.
ישראל 2025, ראש הממשלה עוד לא ביקר בניר עוז. היום איפה הכסף כולה מיוחדת ל-500 הימים, נהיה באזור העוטף עם ראש מועצת שער הנגב אורי אפשטיין, עם דוד אזולה יושב ראש המושבה מטולה, עם אייל אופר חוקר הכלכלה הזאתית, שני סקרים מעניינים על מצבם הכלכלי והפיננסי של המפונים ועל ההסתה והאלימות ברשת על פי נתונים של איגוד האינטרנט, עד כמה השיח הפוליטי האלים משפיע על מה שקורה ברשתות נשאל. איפה הכסף? מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו שקט וול פין. פרסומת אחת ומיד כל ההבטחות. עכשיו אנחנו אומרים שלום קודם כל לדוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה. דוד, שלום.
שלום, צהריים טובים.
שלום, שלום.
שמעתי שאת אומרת שנתניהו לא ביקר בניר עוז.
גם במטולה?
אני שואל איפה הוא כן ביקר. לא אצל המפונים בשום בית מלון, ולא ביישובים המפונים, לא בדרום ולא בצפון. הוא מבקר איפה שנוח לו, בקרב חיילי צהל, בקרב אנשי המשטרה, שם אפשר להעביר ביקורת ואי אפשר להגיד את מה שרוצים להגיד באמת.
גם בוושינגטון, דוד.
נכון, כי שם זה נוח לו, ומסיבות כאלו ואחרות. הוא הולך רק למקומות שנוח לו, לא ראיתי שהוא ביקר באמת, אני אמרתי גם אל תבוא לבקר במטולה, תבוא למלון אחד של מפונים, תושבי מטולה, לבוא לבקר אותם בבית המלון, בטבריה או בתל אביב, או בירושלים, אם זה לא נוח לך, גם בירושלים יש מפונים. לא ראיתי שהוא עשה את זה בשנה וחצי האחרונה.
טוב, בצערי. עכשיו בוא נדבר על 500 הימים, תכף נדבר על מה שיקרה מחר, לבנון, הפינוי וגם רצועת ביטחון, לראשונה מדברים על איזשהו סיפור כזה. איך נראית מטולה אחרי 500 ימים?
וואו, אז קודם כל צריך לזכור, שנה שלמה אנחנו עד תחילת התמרון חטפנו, חטפנו וחטפנו, בלי שום תגובה של מדינת ישראל ושל צה"ל. עם הרס נוראי שגם בימים האלו, גם בחלוף שלושת החודשים מאז חתימת הסכם הפסקת האש, אנחנו עדיין עם קרוב ל-70% מבתי התושבים שנפגעו. אנחנו קרוב ל-30 או 32 מבני ציבור שנפגעו, ואנחנו רק ביום ראשון הקרוב מתחילים בתהליך השיקום של הבתים. תשתיות ציבור רבות שאנחנו עדיין לא יכולים להתחיל, כי עדיין מזג האוויר לא מאפשר, צריך לזכור שיש במטולה מתחילת המלחמה סדר גודל של 600-700 חיילי צהל, והם יהיו גם ביום שאחרי. ולחזור למטולה היום זה לחזור לתוך מוצב צבאי, וזה אחד הדברים שהם קווים אדומים מבחינתי. וכמובן ההסכם, שהוא הסכם שנחתם, שהוא לא היה טוב ב-2006, והוא בטח ובטח לא טוב ב-2025, שהסכם שמדינת ישראל, הסכם הכניעה לעניות דעתי, של בין ראש הממשלה לארגון חיזבאללה, שבו הוא אומר שמותר לאותם אנשי חיזבאללה שגרים פה בכפר קילה, בעדייסה, באלחיאם, לחזור חזרה לבתיהם, לשקם אותם, להתחיל לצבור חזרה את התחמושת שלהם, לבנות את הבתים שלהם כשהמנהרות יהיו בלדין, ולמצוא את השביעי לאוקטובר של הצפון ביום שהם יחליטו עליו.
תגיד, דוד, אז אולי יש בתים שהם קשירים למגורים או שכלום?
כן, אנחנו מעריכים בערך כ-30% מבתי התושבים קשירים כרגע למגורים.
ואנשים חזרו?
לא, אז חזרו פה ממש בודדים, אנחנו מדברים על בערך 20 איש בודדים שחזרו, לצד זה שבמהלך הימים מגיעים לפה גם תושבים וגם קבלנים, כדי להתחיל רגע לפתוח, לראות את הבתים, לקבל הצעות מחיר, ומתחילים בתהליך השיקום, וזה בדיוק אחד הדברים שאמרתי גם לשר אלקין וגם לאלוף פיקוד הצפון, שלצערי הרב החליטו, שחוזרים לפה בשם תמונת הניצחון בראשון למרץ, כי אין לאן לחזור.
אז אוקיי, אז איפה יהיו אנשים, והאם הם ימשיכו, האם הם ימשיכו לקבל כסף?
אז קודם כל אין תשובות, כי אנשים, הממשלה אומרת ראשון למרץ חוזרים, והשר אלקין...
רגע, לאן חוזרים? הרי אם 70% מהבתים לא ראויים למגורים, מה יהיה?
קודם כל מבנה החינוך, כל מבנה החינוך לא קשירים. אז הם אומרים, תחזרו, ונסיע אתכם ליישובים, לבתי ספר אחרים ביישובים אחרים.
אבל איפה יגורו? מה זאת אומרת, תחזרו?
זה פעם אחת. פעם שנייה, אני אומר, איפה לגור? אז מה אומר לי השר אלקין? ברגע שהם חוזרים, אז האחריות עוברת למס רכוש, לתת להם שכירות עבור כל בית שנפגע, אבל איפה הם ישכרו? עוד פעם ביישובים אחרים. כאילו, אני לא מצליח להבין את האיוולת המטורפת של ממשלת ישראל, שפשוט רואה רק דבר אחד לנגד עיניה. איך הם אמרו לי? אם מטולה תחזור, שהיא הסמל של המלחמה, כולם יחזרו. והיום אני, במקום זה שחטפנו, ומטולה הוחרבה, במקום זה לבוא, לשקם, לטפל ולתת לנו את 4 החודשים, כדי שנחזור בצורה יותר נורמלית, הם באים ואומרים, לא, עכשיו דווקא, אתה תחזור ראשון, כדי שכולם אחריך יחזרו, כאילו אני הסמל לחזרה. ורוצים לראות פה איזושהי תמונת ניצחון, אז אני אומר, יש פה הרבה תמונות, לא של ניצחון לצערי הרב, אנחנו רוצים תמונות ניצחון, התמונות ניצחון ייראו ביולי, שהתושבים יחזרו למקום יותר נורמלי ויותר ראוי.
אוקיי,
גם...
עכשיו, בסדר, עכשיו בוא נתקדם דוד, תראה, צהל אמור להישאר אולי בנקודות אחיזה של כמה נקודות כאלה, כמה אתה חושש ממה שאמור לקרות השבוע כבר מחר?
המון, קודם כל אמרתי, ההסכם הוא לא טוב, אני א' לא יודע אם צהל נשאר או לא נשאר במרחב של מטולה. כאילו הכל שמועות, דרך אגב, את יודעת שאני ניזון מהתקשורת הלבנונית. כאילו אני שומע שיש לנו באזור המזרחי שלי, לפי 5 נקודות שמדברים, אחד מהם זה רכס וחממית. צהל לא באמת אומר איפה הוא נשאר, איפה הוא לא נשאר. או בכלל המדינה.
אלוף צפון לא נפגש איתך?
לא, בנושא הזה לא, אף אחד לא מדבר, גם לא בנושאים אחרים. בסדר, אני, דרך אגב, אני מאוד כועס על ההתנהלות של פיקוד הצפון, שבשם תמונת הניצחון, אני חוזר אחורה, של הראשון למרץ, מבחינתם אף אחד לא מוחק, ולא אכפת להם שמטולה זה שטח צבאי, שיש פה 700 לוחמים, אנשי מילואים דרך אגב מלח הארץ, אבל יש ל-700 איש כאלו, יש תחלואים.
זה לפחות, זה יהיה חלק מרצועת הביטחון שעכשיו מדברים שאולי...
בתוך שטח מדינת ישראל. זה בדיוק הסיפור, פה במטולה. לא מדברים צפונית למטולה. הלוואי וזה היה כמו היום. אילו צהל יישאר בדיוק כפי שאנחנו היום, בנקודות שהם נמצאים, מקיפים אותנו מצפון, מזרח ומערב, אני מזכיר לכולם, מטולה מוקפת מ3 כיוונים בגבול, אנחנו נרגיש הרבה יותר בטוח. כי צהל נמצא צפונית לנו, מזרחית ומערבית, נותן לנו איזושהי הגנה מסוימת, אנחנו שמחים על כך, ב3 חודשים האחרונים הרגשנו את זה.
אוקיי, עכשיו מחר, תשמע.
ככל שנמצאו חזרה אחורה, אנחנו עוד פעם נחזור חזר
לשביל. עכשיו, עכשיו לסיום, אני רוצה לשאול אותך דוד אזולאי, במידה, נגיד והיו בתים יותר מ-30%, נגיד 70% של הבתים היו מוכנים למגורים, האם היית ממליץ לתושבים לחזור?
לא. כי הנושא הביטחוני בעיניי יותר חשוב, אבל אני מזכיר, זה לא רק בתים, זה בתים, זה מבנה ציבור, זה תשתיות, זה מבנה חינוך, זה מורכב מהמון דברים, ובעיקר מזה שרק מחר צהל יתחיל להתעסק איך הוא יושב במטולה ואיפה הוא יושב במטולה. והמחר זה ה-18 ואמורים לחזור 10 ימים אחרי, כשאנחנו נמצא פה בתוך בסיס צבאי. אני לא מוכן שתושבי מטולה יחזור לתוך בסיס צבאי, לראות פה קונצרטינות, צעקי פקל, לראות פה עמדות צבאיות. יש גבול גם למה שאנחנו מסוגלים.
שנקרא, זה נראה לגמרי חיים במלחמה, זה מה שאתה מתאר וזה מה שאנחנו...
זה בדיוק הסיפור. בטח אחרי שנה וחצי אני מצפה שהתושבים יחזרו למקום שהוא טוב יותר, נקי יותר, בטח בטיחותי, שהמבנים פה שאפשר איפה לגני משחקים, כל גני המשחקים במטולה נפגעו. מה מצפים בראשון למרץ? איפה הילדים?
חייבים לסיים, חייבים, דוד אזולאי. אנחנו שומרים על קשר, וחשוב לנו שהדברים יראו אולי קצת אחרת.
אמן. אני מאוד מקווה שמישהו בממשלה יתעשת על עצמו ויקבל את ההחלטה הנכונה לסוף שנת הלימודים, שכולנו נחזור לפה בצורה טובה, בטוחה יותר.
כן, 500 ימים, חיים מיום ליום. דוד אזולאי, תודה רבה. תודה. שלום, שלום. עכשיו אומרים שלום לדפנה אבירן מניצן, שהיא מנהלת המרכז לממשל וכלכלה במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום דפנה.
שלום רב.
בהמשך לדברים האלה של אזולאי, ובכלל, סקר מעניין שבוחן את מצבם התעסוקתי והפיננסי של המפונים, מגלה שמה? בצפון הרבה יותר קשה מהדרום, נכון?
אז קודם כל הסקר הזה, הוא בחן את מצבם התעסוקתי והפיננסי של כלל האוכלוסייה, ובתוכם המפונים והצפון. אז אנחנו באמת מקבלים תמונה כללית, ואפשר לראות שגם מצב התעסוקה וגם מצב ההכנסה של משקי הבית בקרב המפונים, הרבה יותר רע, וזה לא כל כך מפתיע אולי, אל מול כלל האוכלוסייה. אבל מה שכן הפתיע, זה הפער באמת בין מפוני הדרום למפוני הצפון.
בואי דברי איתנו על זה.
למשל, ירידה בהכנסת משק בית. יש לנו למעלה מ-50% ממפוני הצפון שמדווחים היום, לא אחרי המלחמה, היום, שהכנסת משק הבית שלהם ירדה לעומת התקופה לפני המלחמה.
כי מה? כי חלק גדול יותר לא חזר צפונה, וחלק גדול יותר חזר דרומה למשל?
שאלה מצוינת מה שנקרא, כי בחנו לא רק את המפונים בצפון, אלא גם שאלנו את כל מי שגר במחוז צפון. וגם שם יש לנו 49% שמדווחים על ירידה בהכנסת משק הבית, אל מול רק 26% ממפוני הדרום.
וזה
או
למה?
או מהגרים בדרום.
100%, וזה למה?
אז באמת, קודם כל ככה, הצפון, האוכלוסייה בצפון, מראש, עוד לפני המלחמה, מאופיינת עם אוכלוסייה יותר פגיעה, שהוא העצמאים שם יותר גבוה, בעיקר ביישובי קו הגבול, שיעור המבוגרים יותר גבוה, שיעור העוסקים בחקלאות, שזה, את יודעת, עיסוק מקומי, כן. אפשר להזיז אותו איתך, יותר גבוה, וגם רמת ההשכלה והשכר, עוד לפני המלחמה, היו שם יותר נמוכים. ולכן זו אוכלוסייה שאנחנו יודעים שהיא יותר פגיעה, וגם האוכלוסייה הזו עדיין לא חזרה. נכון שבדרום, זו אוכלוסייה שגם נפגעה, שלרגע לא יובן שאני מקטינה מעצמת הפגיעה של הדרום, אבל הסקר ממחיש שהמצב בצפון עוד יותר גרוע מהדרום, ועוד משהו שהסקר ממחיש, המענקי סיוע ודמי קיום שניתנו למפונים, רואים שבאמת המענקים האלו עזרו. מצבם הפיננסי של המפונים באופן כללי נראה לא רע. זאת אומרת, הם נפגעו בהכנסה, הם נפגעו בתעסוקה, אבל המצב הפיננסי שלהם במובן של כסף נזיל, מינוס בבנק, הוא דומה לכלל האוכלוסייה. איפה אנחנו רואים פער? גם פה, אלו שגרים בצפון, לא המפונים בהכרח. כלל התושבים בצפון, יש שם אחוז מאוד בולט שמדווח שנכנס לאוברדרפט בבנק או העמיק את הקיים. אפשר להסתכל על זה, 44%.
אני אגיד לך למה, יש לי אולי תשובה חלקית לפחות לדבר הזה, כי אנשים שפונו וחיים ונגיד נגמרו להם הכספים שהמדינה נותנת להם לפינוי, צריכים לזכור דירה, ואז אם יש להם משכנתה בצפון, הם משלמים גם משכנתה וגם שכר דירה, ושינוי אזורי מגורים זה סיפור שהופך את המשפחה לגמרי, חלק עובדים, חלק לא עובדים, אז אני מניחה שאלה חלק מהתשובות.
אבל המפונים... המפונים עוד מצבם יותר טוב, כי הם קיבלו את המענקים, אלו שנשארו בצפון, כל עסקי התיירות, ולא פונו, לא היו זכאים למענקים, הם, הסקר שם זרקור עליהם, שהמצב שלהם למעשה הכי גרוע. זאת אומרת, המפונים מצבם גם נפגע משמעותית, אמרתי לך 54% שהכנסת משק הבית ירדה, שזה לא, אבל אלו שגרים בצפון ונשארו, לא פונו, לא היו זכאים למענקים, אז שם אנחנו רואים 35% שמדווחים שאין להם כסף נזיל, 44% שנכנסו למינוס, 37% מתקשים את השומי דיור. זאת אומרת, צריך לשים את הזרקו בטיפול באוכלוסיית הצפון, לא רק במפונים, אלא גם אלו שנשארו בצפון ולא פונו, ועם זרקור מיוחד על אוכלוסיית המבוגרים, שמקייס סטאדי היחיד שיש לנו לפינוי אוכלוסייה ומפוני גוש קטיף, אנחנו יודעים שהמבוגרים בסוף יצאו לפרישה מוקדמת ולא יצליחו לחזור למעגל התעסוקה, ואלו שנפגעו בצורה מאוד מאוד חדה גם עם מפוני גוש קטיף היו עצמאים.
אוקיי.
אז זה שתי אוכלוסיות, צריך לשים עליהם את הדגש.
לגמרי. דפנה אבירם ניצן, אני מקווה שמישהו מקשיב, מה אתם עושים עם הנתונים האלה אגב?
הרגע הצעתי אותם בפני החשב הכללי, שמרים את הכפפה, ומקים ברגעים אלו מטה לתאום לאומי, של עסקים, פילנטרופיה וממשלה, ובהחלט לזכותו, הוא מרים את הכפפה.
החשב הכללי באוצר.
החשב הכללי יאלי רוטמן.
יאלי, אוקיי. תודה רבה, דפנה אבירם ניצן. תודה רבה. ואנחנו כן רוצים לדבר עם מישהו שמספק עבודה, ותודה לאל, חוזרים קצת בצפון לחיים, וזהו ארז משה, שהוא מנכ"ל מלון גליליון, שדיברנו איתו לפני לא מעט שבועות, שהיה איש האמיץ הראשון שפתח את המלון בחזרה, כי היו לקוחות, באו מבקרים. שלום ארז משה.
שלום אחר הצהריים טובים, ענת.
אני בסדר, מה שלומך ואיך העסקים מתקדמים מאז שדיברנו נגיד חודש וחצי אחורה?
אז חודש וחצי אחורה זה בעצם הזמן שבו פחות או יותר החזרנו את המלון לפעילות, את מלון גליליון יש לומר.
כן.
לפני כחודש ושבוע בערך בצ'ילי ינואר. ומאז ראינו בעצם שההתחלה הייתה מאוד 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 קשה. לאט לאט התחילו להגיע לפה תפוסות, לאט לאט אנשים הצביעו ברגליים והגיעו לגליל העליון, אך המלאכה היא עדיין מרובה. אם נסתכל על אזור של הגליל העליון, הוא עדיין לא חזר לעצמו, הרבה עסקים ואטרקציות מסביב עדיין לא חזרו לעצמם.
תכף נדבר על כל אלה כי זה אזור מדהים. מה הדפוסה נגיד נכון לעכשיו שאנחנו מדברים?
נכון לעכשיו התפוסות באמצע השבוע נעות בין 40-60%, ולסופי שבוע, לשמחתנו.
שזה להבנתי, אני לא תיירנית, אבל להבנתי זה לא רע בשביל אמצע שבוע.
זה לא רע בכלל, אבל בסופי שבוע אנחנו כן מצליחים להגיע ל-90-100%, אבל עדיין אנחנו מביאים אנשים לגליל העליון, נותנים להם את החוויה המדהימה במלון גליליון, שעבר שדרוג מסיבי במיליוני שקלים ו... יפהפה ומזמין והאוכל נהדר, אבל אורחים שמגיעים לגליל העליון רוצים גם לטייל בגליל העליון.
אוקיי, וטוב, סוף שבוע הזה הולך להיות מעניין, לפחות מבחינת מזג אוויר, וגם...
מאתגר.
זה בדיוק, מאתגר מאוד, וגם ביטחונית, בוא נראה מה יהיה אחרי מחר. אבל, כיוון שאתה איש תיירות בכלל, אז אני קודם כל רוצה לדבר איתך על בתי מלון אחרים, באזורים אחרים, כפר גלעדי, כל מיני אזורים אחרים ויפהפיים בגליל העליון. איך זה עובד?
קודם כל, יש פה בגליל העליון, בעצם בגליל, ארבעה מלונות גדולים, מלון גליליון, מלון פסטורל בכפר בלום, שפתח בערך שבוע, 10 ימים אחרינו, מלון הגושרים, שפתח לפני כמה ימים, ומלון כפר ילדי, שעתיד להיפתח בפורים, ב-13 לחודש.
אתה יודע, אתה מדבר איתי על זה, ארז, ואני, זה הכל סמלים, כשאתה אומר, גם הגושרים, וגם כפר בלום, וגם כפר גלעדי, זה באמת סמלים של תיירות, שהיא בהחלט. תיירות מושרשת ומובנית וותיקה מאוד, ואנחנו בהחלט. שמחים שלאט לאט זה מתחיל להתעורר ומתחיל לחיות.
תראי, יש פה אנשים חדורי אמונה, יש פה אנשים גליליים, שורשיים, ולא מתקדמים לוותר על החבל ארץ הזה. אנחנו במלון גליליון באמת היינו עמוד האש לפני המחנה, אנחנו הראשונים שנכנסנו לתוך העניין הזה מתוך אמונה רבה, שאם אין אני למילי ואנחנו חייבים לעשות את זה, וחייבים לקבוע עובדה בשטח שהתיירות תחזור, יש עבודה רבה מאוד לפנינו, אנחנו נכונים לאתגר הזה, אנחנו חושבים שזה אחד מחבלי הארץ הכי יפים בארץ, אם לא היפה שבהם, ולכן חשוב לנו מאוד שהוא ישתקם, ומפה אני באמת קורא לכל החברות, ארגונים, ראשי המשק, לעשות העדפה מתקנת לגליל העליון בשנת 2025, וכל מי שצריך לעשות איזשהו נופש, חברה, או כל דבר אחר, משרד הממשלה וכולי.
שיעשו את זה שם, כי זה מקום נפלאים.
שיעשו את זה בגליל העליון בשנת 2025.
אנחנו בעד, אנחנו תומכים. עכשיו תגיד, האזור של הגליל העליון ובכלל, זה אזור שהוא אזור קולינרי מאוד מאוד גדול, מסעדות חזרו לעבוד? כי גם ככה קשה להחזיק מסעדה.
לצערנו הרב, יש הרבה יישובים מפונים, וגם עיר המחוז קירת שמונה מפונה, ועדיין אנשים לא חזרו נכון. איתם, גם המסעדות והעסקים עדיין לא חזרו כולם, ואנחנו מקווים ורוצים להאמין שחלקם הגדול יחזור, אבל כרגע אין הרבה מצאי בגליל העליון למי שרוצה לצאת למסעדה. זה פשוט עדיין לא חזר.
כלומר, צריך להתבסס להיות... על מה שיש בבתי המלון.
צריך להתבסס על מה שיש בבתי המלון, מסעדות, היחידות שעובדות, הן בביקוש אדיר. עיר המחוז קירת שמונה היא מאוד 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 משמעותית. וכולנו תקווה שבראשון למרץ אומרים שחלק מהתושבים יחזרו.
כן.
וכשתושבים חוזרים, אז חיים חוזרים ועסקים חוזרים.
נכון.
ופרוספרטי חוזר, והעסק יתחיל...
הלוואי, הלוואי, ורק שיהיה שקט ושאפשר יהיה לעשות את זה, רק תגיד לי בסוף, תיירות חוץ, יש דבר כזה או שהגזמתי?
לא הגזמתי, יש, אבל את יודעת, אפשר לספור אותם על כף יד אחת.
לא, כי אפילו בנצרת, לא בנצרת גם לא היו, אז... וזה...
כן, 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 אז כף יד אחת אפשר לספור מה שיש פורקס קדימה, אנחנו מאמינים שאולי לקראת סוף השנה זה יתושש, ובונים בעיקר על 2026, מבחינת תיירות נכנסת. עכשיו אני מוכרח לומר...
משפט סיום.
שמה שכן התאושש עכשיו, זה כל סיפור היקבים. היקבים פה בגליל העליון חזרו לפעולה.
יופי.
ואנחנו במלון גליליון, יחד עם מלון כפר גלעדי, יצאנו בחבילת דרך היין, שמזמינים אנשים לבוא לתוסקנה של ישראל,
בגליל העליון. זה באמת כזה.
ולהסתובב ביקבים וליהנות מארוחות טובות בבתי המלון.
זה חלק מהתיירות, בדיוק זה.
חלק מהתיירות, בהחלט.
נכון, נכון. ואנחנו אוהבים יין, וזה מקומות מדהימים. ארז משה, מנכ"ל מלון גליליון, תודה רבה ובהצלחה.
ענה, תודה רבה לך ותודה לכולם, להתראות.
תודה, תודה, תודה. עכשיו פרסומות וממשיכים. טוב, 500 ימים למלחמה, כמו שאתם יודעים ודאי, ואנחנו רוצים גם לבדוק מה קורה בצד השני, ואייל אופר, שהוא חוקר הכלכלה האזתית, ידבר איתנו עכשיו על זה, מה קורה שם עכשיו. אנחנו רואים תמונות, לא אוהבים לראות מה שאנחנו רואים, גם מסעיות, גם הפסאודו-פסטיבלים האלה שאנחנו מקבלים כל שבת מהחמאסניקים. אייל, שלום, תודה שאתה איתנו.
שלום ענת.
שלום שלום. טוב, אז אתה יודע מה, במקום שאני אשאל, אתה תיתן לי תמונת מצב כלכלית עד כמה שאפשר לקרוא לזה בעזה.
בהחלט, וכל הכבוד לכם שאתם עוסקים בזה, כי זה באמת סיפור ענק שעד כל התקשורת הישראלית התעלמה ממנו.
פרט.
לעזה נכנסים תחומים של עזרה בשווי, לא בכסף, של $5 מיליארד במשך המלחמה. זה אומר שבעצם תושב עזה מקבל בערך פי 7.7, חישבתי את זה בדיוק לפני השידור, מאשר סודני, ששם יש באמת רעב, ופי 18 מאשר האום וכל הארגונים בעולם.
אתה מדבר היה על אופר על שנה וחמישה חודשים? כלומר, אתה עושה את התחשיב לפי 500 ימים?
כן, עשיתי את החישוב גם ברמה השנתית וגם ברמה של 15 חודש.
אוקיי, מאיפה הכסף מגיע?
הכסף הזה מגיע מכל העולם, זה לא מגיע ככסף, זה מגיע בעיקר כשווה כסף, כסחורה, שאמורה להיות מחולקת בחינם לתושבי עזה. אבל מה שקורה זה שהחמאס שם את היד שלו עליהם בכל מיני צורות שאנחנו תכף נתאר, ובסופו של דבר הוא מצליח לקחת בין 20-25% מזה, לכיס שלו, מה שאומר שבעצם בזמן המלחמה החמאס הצליח לשים את היד על 4 או 5 מיליארד שקל, וגם אם הוא שילם משכורות כרבע מיליארד שקל במשך השנה האחרונה, נשאר אצלו סכום של בין 3-4 מיליארד שקל.
סליחה על השאלה הפשטנית, אבל איפה מחזיקים את זה? במרתפים, בכיסים, במה? הרי בסוף זה גם נפרט לכסף. אז
שאלה מצוינת.
אין בנקים, אין דברים כאלה.
תכף, שנייה, יש בכל זאת בנקים בעזה, תכף אני אסביר. אבל ברור דבר אחד, שקודם כל הרבה מאוד מזה, הוא גובה במזומן ומצטבר אצלו במזומן. עזה היא כלכלת מזומן. מה שהחמאס כן מנסה לעשות, זה להשתמש ביש לו רשת של לפחות 100 חלפנים, ייתכן שהרבה יותר, והוא מנסה להשתמש ברשת הזאת, כדי להשתמש במזומנים שהוא עצמו צבר, ומצד שני תושבי עזה צריכים אותם, לבצע עסקאות חליפין. תושבי עזה בעצם עושים העברות בנקאיות לכל החלפנים של החמאס, והוא בתמורה נותן להם קצת מזומנים, כמובן שהם קונים בהם בשוק, משלמים בהם, מבדים אותם לסוחרים, ואז החמאס משתלט עליהם חזרה בנגלה הבאה של העזרה, שעליה הוא גובה את הדמי חסות ואת כל הכספים שהוא גובה מהסוחרים.
סליחה על השאלה הגסה, ישראל ממשיכה איכשהו דרך המסעיות להכניס לשם את הסחורות והכסף שמתורגם לכסף?
כסף ישראל כרגע לא מכניסה, נכנס מעט מאוד מזומן לעזה, שבעצם חלקו מוברח על ידי אנשי סיוע זרים, וחלקו ישראל איכשהו כנראה עוצמת עין כאשר זה מוכנס, אבל מה שנכנס בעיקר זה סחורות, סחורות שהיו אמורות להיות מחולקות בחינם, אבל בגלל שחמאס משתלט עליהם, אז הוא בעצם מצליח לגבות מהסוחרים כסף, לפני שהם מוכרים חלק מהם לתושבי עזה במחירים מפולפלים.
תגיד, אייל עופר, היית אומר שחמאסניקים או עזתים הם עומדים על הרגליים כלכלית אחרי כל ה-500 ימים האלה?
העזתי הממוצע לא, הוא ממש, את יודעת, הוא צריך לקבל הרבה, הוא מקבל סיוע כאמור.
נכון, כי אנחנו רואים את התמונות, אבל חמאס מחזיק את זה אצלו.
הכסף, כל הכסף שבסופו של דבר זורם כתרומות לכל העזתים, חמאס מצליח לצבור אותו אצלו, והוא מצבר אצלו בעיקר בשטרות במזומן.
מה שאומר שהם לא מתכוונים לוותר על המיקום שלהם, ולא מתכוונים לקבל את הצעות טראמפ וכו'.
תראי, זאת שאלה מעניינת, כי הכתפים של השיקום הולכים להיות גדולים, 10 מונים לפחות, ולכן יכול להיות...
תלוי אם השיקום הוא לחמאסניקים או לעזתים, או השיקום הוא שיקום לבנות שם כל מיני מגדלי טראמפ.
תראי, אם לא יהיו שם בכלל עזתים, אז זה כבר סיפור אחר.
נכון, בדיוק.
בהנחה שבכל זאת יישארו שם עזתים וישארו שם אנשי חמאס, גם אם הם לא יהיו השלטון הפורמלי, אני חושב שחמאס עושים לעצמם כרגע את החישוב ואומרים, רגע, הכסף הגדול ייכנס, כן. אם אנחנו נעשה איזה קולות שכאילו אנחנו מוותרים על השלטון, ואז נמשיך לשלוט מאחורה.
הבנתי. טוב, אייל, נמשיך את השיחה בפעם אחרת, זה בהחלט מעניין. אייל עופר, חוקר של הכלכלה הזאתית. תודה רבה, אייל, שדיברת איתנו.
תודה לכם.
בהחלט נקודות למחשבה. תודה רבה. פרסומות. עכשיו נסגור את המעגל הזה של השיחות שלנו ונלך לדרום לאורי אפשטיין שהוא ראש מועצת שער הנגב. שלום אורי.
שלום רב.
500 ימים למלחמה, לא מסכמים כי אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה, בכל זאת אבל רואים קצת אור, לתקומה יש מספרים טובים, איך אתם נראים?
קודם כל אנחנו מסתכלים קדימה, זה כבר התחלה טובה. מסתכלים קדימה, מכוונים לאיך אנחנו משקמים את חבל הארץ הזה, ואיך אנחנו הופכים אותו למקום שטוב יותר לחיות בו. אבל כשאני אומר את זה, אני חייב גם להגיד את המכשולים שמפריעים לנו ומקשים עלינו.
בבקשה.
זה שהחטופים עדיין לא חזרו.
זה נכון.
ואנשים אולי לא מבינים, זה כבר נהפך לצערי לאיזה רעש רקע, זה לא רעש רקע. ההצהרות וההפגנות, זה אמיתי. אנחנו, זה מערכי היסוד שלהם כמה המדינה הזאת, של הערבות ההדדית, של
הסולידריות. גם הבוקר בצומת אצלכם היו הפגנות.
נכון, גם הבוקר קיימנו עצרת, והייתי קודם לכן בכנסת, וגם על זה דיברנו, ואנחנו מחויבים, זה חובה מוסרית, זה חובה ציונית, זה חובה ערכית ויהודית, להחזיר את החטופים, כי בלעדיהם באמת, באמת,
נכון.
קשה מאוד לשקם.
לא תהיה תקומה ולא נחזור לעצמנו. תגיד, כמה יישובים אורי אפשטיין יש במועצה, במועצת שער הנגב?
במועצה אזורית שער הנגב 12 יישובים. שתי קהילות עדיין לא חזרו, קהילת נחלוב, שצפויה לחזור בקיץ הקרוב, וקהילת כפר עזה, שכרגע היא נמצאת בחלקה, ביישוב זמני, של קרווילות בקיבוץ רוחמה, שהוא בתוך שטח המועצה שלנו. בסך הכל אנחנו מדברים על בינתיים כ-85% שחזרו.
אבל אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי שגם הם יישארו. ובזה אנחנו צריכים את המדינה, זה לא מספיק רק הרוח, אנחנו צריכים את המדינה שהיא תעזור לנו בזה.
והמדינה, איפה?
והמדינה מסוכה בעניינים הרגילים שלה, בבירוקרטיה, באישור תקציב, אנחנו היום כבר...
בפוליטיקה.
בפוליטיקה. אז אנחנו עדיין לא עברה החלטת הממשלה של ההשקעה בעוטף עזה, כאזור לאומי, כאזור עדיפות לאומי. מה שהיה במשך 10 שנים האחרונות, כל שנתיים מתחדש כמעט באופן אוטומטי, וזה לא עובר. זה הבסיס, תקומה, מה שנקרא, הכספים של תקומה היו צריכים להיות כתוספת מעל זה, וזה לא קיים.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך, יש הרי הגדרה בתוך החוק הזה, של אזור מיקוד לאומי, לעומת אזור עדיפות לאומי,
ובחוק תקומה שעדיין לא עבר.
בדיוק, אז מה ההבדל? כלומר, מה ייתן לכם יותר יתרונות כלכליים או אחרים?
אזור מיקוד לאומי אמור לייחד מעל אזור עדיפות לאומי, כנראה המחוקק רצה להגדיר את זה כך שלא יהיה השפעות רוחב ושזה יקבל פוקוס. בפועל, אחד החוק הזה עדיין לא חוקק. תקציבי תקומה הולכים ומקוצצים כל הזמן, ובגלל שלא אושר עדיין תקציב מדינה לשנת 2025, אז יש הרבה תקציבים שכרגע תקועים.
כמה אנשים רוצים לחזור?
כמה אנשים רוצים לחזור?
כן, כמה.
אנשים רוצים לחזור, אני מניח שאנחנו באזור ה-80-85% בסופו של דבר מהאנשים שהיו פה לפני כן יחזרו, אבל אם יחזרו ואלה שהחליטו בינתיים לא לחזור, יכולים לשנות ההחלטה שלהם אם אנחנו באמת נצליח לבנות.
כי לפי המספרים של תקומה שהעבירו לי הבוקר, 83% מהתושבים של חבל העוטף כולו כבר חזרו, שזה מספרים יפים.
זה מספרים יפים, אבל צריך לקחת בחשבון שאנשים, חלק מהאנשים חזרו, ואמרו אנחנו לוקחים שנת מבחן, בוא נראה אם המצב הביטחוני מתייצב, בוא נראה שמחזירים את החטופים, בוא נראה שבאמת המקום הזה הולך להיות מקום שונה וטוב יותר ממה שהיה בשבעה באוקטובר ולפני השבעה באוקטובר.
מה צריך כדי שהמקום יהיה הרבה יותר טוב, אורי?
מה צריך? קודם כל, אנחנו צריכים שהחינוך יהיה, שנקרא, המגדלור של מדינת ישראל. ובשביל זה אנחנו צריכים את המדינה, גם במשאבים וגם בלעודד את המורים והמחנכים לבוא לאזור הזה ולבוא ללמד. וכמובן גם המטפלים, ואנחנו צריכים לראות שהתקציבים לשיקום מגיעים. אני לא יודע אם אנשים מכירים, אבל ביישובים האדומים שנפגעו קשה, כמו קיבוץ כפר עזה, קיבוץ נחל עוז, בערי ונירוז, עוד לא התחילו לשקם את המבנים שנהרסו. אנחנו 500 ימים אחרי השבעה באוקטובר, אחרי האסון הנורא הזה, ואנחנו עדיין לא התחלנו לבנות ולשקם.
שכונה דור צעיר עושה לגמרי. נכון?
כן. ויש לנו עוד לא מעט אתגרים. אנחנו... בין הכוונה לבין המעשה והבירוקרטיה שמסרבלת אותנו והפוליטיקה שמקשה עלינו, יש פער מאוד מאוד גדול, וזה כרגע הבירוקרטיה והשיקולים הפוליטיים ממש עומדים ומפרידים בין הכוונות לבין היכולת לשקם בפועל את הקהילות ואת חבל הארץ הזה. עכשיו, החבל הארץ הזה...
משפט סיום, אורי.
הוא יכול להיות שהוא היה מה שנקרא הפריפריה שלנו, אבל היום... החשיבות של חבל הארץ הזה, כל העיניים נשואות לחבל הארץ הזה,
איך הוא ישתקף. לגמרי, והשאלה אם אתם חוששים, עוד שאלה, אני מגניבה, אם אתם חוששים מהסמיכות לגדר, ואם אתם רואים שנגיד יש איזה שהם ניסיונות לחדירות, או לפחות צהל עוצר אותם.
אנחנו בהחלט חוששים, ובהחלט בשבועות האחרונים... יש חשש ויש מתח באוויר שהנה אנחנו חוזרים למציאות שלפני השבעה באוקטובר, ואנחנו דורשים מהצבא, אתם צריכים לשמור על הביטחון שלנו. כן. אסור שמקרה כזה יקרה, ואנחנו לא רוצים לראות שופלים של החמאס 200 מטר מהגדר, ואנחנו לא רוצים לראות ניסיונות חדירה ורחפנים שיוצאים. זה המשימה של הצבא, וזה לא בא על חשבון החטופים. הדרג המדיני צריך להוביל את ה... לשחרר את כל החטופים כמה
שתם מהר. פתחת בזה וסגרנו בזה. אורי אפשטיין, ראש מועצת שער הנגב, תודה רבה והרבה הצלחה.
תודה לך, ענת.
הרבה הצלחה. תודה. פרסומות ובורסה. אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים. אהלן אורי.
אהלן. ענת.
שלום, שלום. טוב, קודם כל, מה קורה אצלנו היום? איך נפתח אצלנו ואיך... לא, אצלנו כבר מסתיים. איך נפתח את וול סטריט?
אז קודם כל, בוא נגיד שבוול סטריט אין מסחר היום.
איזה חג? יום האבא, יום הסבא?
יום הנשיאים.
מצוין.
והנשיא החדש בטח אוהב לחגוג.
כן, יפה.
אז אין לנו מסחר בארצות הברית. בארץ אנחנו רואים היום ירידות שערים. מדד המעוף יורד ב-0.47. תל אביב 90 ב-0.7 אחוזים, תל אביב 125 ב-0.56.
כן.
הכל יום של ירידות.
והדולר דולר עולה, שקל נחלש.
כן, נחלש קלות, אנחנו ב-3.5-5-5, חמצה, אבל...
עדיין מחיר טוב.
לא איזה שינוי מהותי. רק צריך להגיד שהירידות האלה הם למרות שאין מסחר בארצות הברית, באירופה כן יש עליות שערים, וגם הנתונים שהתפרסמו היום, על המשק, גם התוצר, ובעיקר על הפתלה, שירדה סוב לשפל, מרים כלכלה שנראית סך כל חזקה, לפחות היום זה לא בא לידי ביטוי בבורסה.
אוקיי, בואו נדבר על טבע, אני רואה שהשווי נחתך ב-25%, מה המנכ״ל אומר על זה, מה אומרים בטבע?
קודם כל, צריך להגיד, 24 הייתה שנה מצוינת לטבע. ומאז באמת, מתחילת השנה, אנחנו רואים פה ביטויים פחות טובים, ובעיקר בא לידי ביטוי, ראינו אחרי הדוחות וקצת אכזבה כנראה של המשקיעים מהתחזיות של החברה עצמה לרווחיות קדימה. כמו שאנחנו יודעים הרבה פעמים בשווקים, הפער הוא בין הציפיות לבפועל, ולאו דווקא כי המצב בחברה הוא לא טוב, אלא כי אחרי העליות של 24 אולי טיפו קצת ליותר מדי, ולכן אנחנו רואים את המחיר מתקן. סך הכל ההנהלה בטבע כן התבטאה ואמרה שהתוכניות שלהם הן תוכניות שאמורות לעשות טוב לחברה,
כן.
ולשפר את מצבה, גם אם הצפי לרווח הוא לא כמו שהמשקיעים אולי חשבו שהוא יהיה, אבל סך הכל דעתם הכיוון של החברה הוא כיוון חיובי.
טוב להיות אופטימיים, אורן גרינפלד, תודה רבה.
תודה.
אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף? מפיקה ליאורשד משפיצר, על השידור שקד וולפין, בדיגיטל אחיה כהן, עדן בן ארי ואיתי ניקסון, אריאל דד, שלום.
שלום ענת.
ליאת רון, גם פה.
ליאת.
שלום.
הנה.
קודם פתחתי שלא, ושאסור היה לפתוח, עכשיו אני פותחת.
זה שאני אשאר פה.
כן, 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 בואי, תחצי עליה כפתורים.
אני פותחת, הסוגרת, ו... לא, אבל אני מעדיפה לנסוע הביתה.
יאללה.
שלום.
נסיעה טובה הביתה.